הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, העזרה, הנתינה והחסד. אומרת הגמרא מסכת תענית על הפסוק עשר תעשר, בשביל שתתעשר. הגאון רבי מנחם זמבה, שמקום דמו אמר, בזמן המלחמה, ימי המצור על גטו והרשה, שיהיה אפשר לכפות על האדם שייתן צדקה לעניים, שהרי נאמר שמובטח לו לאדם שיתעשר, אז אנחנו לא מחסרים אינו שום כסף כאשר כופים עליו לתת צדקה. וכמו שאומרים רבותינו, כופים על מידת סדום, אם אדם לא מפסיד עם מה שהוא נותן, כופים אותו לתת, שלא יפתח את הגישה והתרבות של סדום, תרבות של מה ששלי, שלי, ומה ששלך, גם שלי. הגאון רבי שמואל דוד וולקין שאל שאלה. הגמרא מסכת כתובות בדף נון אומרת, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות לצדקה, שלא יבזבז יותר מחומש, שלא יצטרך לבריות. ולכאורה למה? שייתן צדקה 20% אפילו יותר. מדוע? מכיוון שאם הוא יהיה עני, למה שיהיה עני? אבל הנותן צדקה רק מרוויח ולא מפסיד. הרי כתוב עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר. אם נתן 20% הוא בוודאי נתן גם 10%, ולכן 10% ישנה הבטחה עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר, בטח על 20%. אז למה שלא ייתן יותר? למה הגמרא אומרת שייתן עד 20% צדקה, עד חומש לא יותר? אומרת הגמרא מסכת סוכה בדף ממתת, כפי שהגמרא מתבארת על פי דברי העיון יעקב, כתוב שמה גדולה גמח, גמילות חסדים, יותר מהצדקה. צדקה זה לתת כסף, גמח זה שהאדם עוזר בגופו. למה החסד הוא יותר מאשר הגמח? כי הגמח הוא גם לעני וגם לעשיר, כולם זקוקים לגמילות חסדים. אבל בצדקה יש רמאים, והגמרא מסכת בבטרה בדף תת אומרת שירמיהו ביקש לפני הקדוש ברוך הוא לאנשי ענתות הרשעים שיכשיל אותם בעניים לא הגונים, כדי שלא יקבלו שכר. הצדקה היא כופה את מידת הדין, אבל בתנאי שזה עני הגון, ולכן הנותן צדקה בוודאי מרוויח, אלא שהוא צריך לתת לאנשים הגונים. אם הוא נותן לאנשים לא הגונים, אין לו את המעלה של צדקה ואת הזכות של עשר תעשר בשביל שתתעשר. ולכן אמרו חזל, אל תבזבז יותר מחומש, כי אולי הוא ייתן הרבה מכספו לכאלה שהם לא הגונים, וכך הוא לא יזכה לתגמול של ברכה, שפע ועשירות. אבל בגטו, בגטו והרשעה, היהודים סבלו ממחסור ורב עצום. שם היה נכון להכריח, כי שם בוודאי ירוויחו ולא יפסידו, כי ודאי העניים, עניים ראויים. אומרת הגמרא מסכת כתובות בדף ממתת, וגם בשלוחן ערוך אבן העזר, סימן עין א', פעמים כופים את האדם לתת צדקה אם הוא ראוי ויכול. אומרת התורה, ישמר לך פן יהיה לך דבר אם לבבך בלי יעל, לימור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ואז צריכים לוותר על החובות ועל ההלוואות, אז האדם יימנע מלתת הלוואות. הפסוק אומר שלא יהיה דבר רע עם לבבך לא רוצה לתת צדקה ומפחד מהשנה השביעית שהיא משמטת חובות. אומר האחידו בספרו פתח עיניים, אמרו חזל בגמרא בבטרה בדף י', כל המעלים עיניו מהצדקה כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר? אומר האחידה, היות והתורה אומרת בגלל הדבר הזה יברכך השם, וכתוב צדקה תציל מוות, וכתוב רודף צדקה וחסד ימצא חיים. עוד ועוד מעלות רבות ונשגבות בעניין צדקה, ואם הוא מעלים עיניו מכל המעלות האלה, מדובר כשהוא כן יכול כלכלית לתת צדקה מסוימת, והוא בכל אופן מעלים עיניו מן המעלות האלה, הוא ככופר, הוא כעובד עבודה זרה, כאילו הוא לא מאמין במה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, תגמול עושה הצדקה. אז כתוב בגמרא, כל המעלים עיניו מן הצדקה הוא כאילו עובד עבודה זרה. עוד מצינו מהלך אחר, אומר בעל אבני מילואים, הפסוק בספר דברי אומר, נתון תיתן, אל יירא לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. הפסוק אומר שאדם ייתן צדקה והוא יבורך בתמורה. ולכאורה שואל בעל אבני מילואים, אם הוא יבורך, הרי כל מצווה שיש לה שכר, על כל מצווה שהתורה כתבה עליה שיש לה מקיים אותה שכר, אם התורה כתבה את זה, אז בדין לא כופים את האדם לקיים את המצווה הזו. אז למה במקרה הזה כתוב שבדין יכולים לכפות את האדם לתת צדקה? הרי כתוב השכר למען יברכך השם אלוקיך, כתוב השכר בתורה, והתשובה היא, אם נדייג הפסוק, נתון תיתן לו ואל יירא לבבך ותתחל לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך. מדוע? למה הגיעה הברכה? לא בגלל שהאדם נותן צדקה. הפסוק אומר, נתון תיתן לו אחר כך ואל יירא לבבך ותתחל לו. אם לא יהיה לך לב רע שאתה נותן לו, אז בגלל הדבר הזה שאין לך לב רע יברכך השם אלוקיך. הברכה היא כאשר האדם נותן בלב שלם, ולכן אי אפשר לכפות על האדם לתת צדקה. מדוע? כי אולי הוא ייתן צדקה אבל לא בלב שלם, באופן כזה אין ברכה. עוד כתוב בספר דברים שהאדם נמנע מלתת צדקה. מדוע? למה? כי הוא אומר, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, והוא לא רוצה לתת צדקה. וכתוב עוד הפסוק, אם הוא לא ייתן צדקה והיה בכך את. מה הכוונה והיה בכך את? הרי בכל המצוות, אם לא יקיים אותה נתקיים בו והיה בכך את. מה מיוחד המצווה הזו? בספר דבש וחלב הוא אומר, רעיון נפלא. כתוב בגמרא ששאל טונוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, למה הוא לא מפרנס אותם? אמר לו רבי עקיבא, שהעשירים ובעלי היכולת ינצלו מגיהנום על ידי שהם נותנים צדקה. מיד הגיב ואמר טונוס רופוס, הוא מגיב, ויש לו מה להגיד על זה. אם לי, כך הוא אומר, היה עבד, והייתי גוזר עליו, שיהיה בבית סוהר, הייתי מעניש את מי שמנסה לפנק אותו, ולתת לו מאכלים ושפע מהחלון של בית הסוהר. מה פתאום? מה פתאום הוא מפרנס אותו? מה פתאום הוא נותן לו? הוא בבית סוהר צריך להיות. אני אמרתי שיהיה בצוהר, אין לעזור לו, אין לערער על הפסק דין הזה. כך הקדוש ברוך הוא גזר שהם עניים, ובצוהר של עניות, מה פתאום? אתם נותנים צדקה לעניים? הקדוש ברוך הוא כך גזר. אמר לו רבי עקיבא, המשל שלך הוא נפלא, אבל תמשיך. אתה במשל, טורנוסרופוס, אתה מדבר על עבד, אבל אם הבן שלך היה בבית סוהר, בגלל שאתה רוצה לחנך אותו, והיה מישהו שהיה מעניק לו אוכל ושתייה מהחלון של בית סוהר, אז כן, היית מפרגן לו, אז כן, היית מכבד אותו. מדוע? למה? כי העבד הזה הוא לא אדם רגיל מהשורה, אלא הוא הבן שלך. כך העניים הם הילדים של הקדוש ברוך הוא, ולכן כן, יש לתת להם. כך נאמר על עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. אז אם היינו עבדים, אולי המשל של טורנוס רופוס צודק, אבל אנחנו בנים, ולכן אם אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, זה מחייב אותנו כן לתת צדקם. עוד הבדל מצינו בין עבד לבן. עבד שחטא למלך אין לו תקנה, אבל בן שחטא לאביו רחמי האב על אביו הם אינסופיים, ותמיד הוא יקבל אותו בתשובה. הוא תמיד יוכל לגמד את מה שהבן עשה, והוא תמיד יוכל לקבל אותו בחזרה. אז אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, יש כאן חיוב לתת צדקה. ועוד, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מקבל את בקשת הסליחה שלנו ואת התשובה שלנו. מדוע? למה? כי אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אז הצדקה והתשובה קשורות אחת לשנייה. היסוד של שניהם, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ולכן אומר הפסוק, שלא יהיה רע בעיניך לתת צדקה. למה? מדוע? שלא יהיה בך חטא. שאלנו מה הקשר בין החטא לבין מי שלא נותן צדקה? אם אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו ראויים לזכות למעלת התשובה, ואנחנו גם מחויבים בצדקה. אבל אם האדם לא נותן צדקה, אז הוא בגישה של טורנוס רופוס. אם ככה, הוא בגישה הזו, הוא לא ייתן צדקה, אז הוא גם לא בן. כי הוא אומר שהעניים זה לא בנים של הקדוש ברוך הוא. אם הם לא בנים של הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם גוזר על עצמו שגם הוא לא יהיה בן של הקדוש ברוך הוא, אלא רק עבד, כי כפי ההתייחסות שלו למציאות, כך הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו. ואם הוא עבד, אז הוא לא יכול לזכות למעלת ומצוות התשובה. אם הוא לא יכול לזכות למעלת התשובה, אז לא תהיה כפרה לחטאים שלו. אם אין כפרה לחטאים שלו, אז והיה בך חטא, החטא והכתם לא יעבור. ולכן הפסוק אומר, תן צדקה שלא יהיה בך חטא. לא חטא של ביטול מצוות עשה צדקה, לא, חטא עמוק הרבה יותר. למה אתה לא נותן צדקה? כי אתה אומר שהעניים הם לא בנים של הקדוש ברוך הוא. אם כך, אתה גוזר גזר דין על עצמך, שאתה לא בן. אם כך, אתה כמו עבד, שאין לו תשובה וכפרה. ואם כך, אז גם לא מגיע לך תשובה. אז יישאר בך חטא. לכן אומר הפסוק, והיה בך חטא. ונעמיק עוד. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא רומם אותנו מכל עם, מכל לשון, אתה בחרתנו מכל העמים. בסוף פרשת קדושים כתוב שיש להבדיל בבהמה בין בהמה טמאה לזו שהיא לא כזו. אחר כך כתוב, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אומר רשי, אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכנצר וחבריו. מה הכוונה? בגמרא נדרים מסופר על נבוכנצר, המלך צדקיהו מרד בו באותה תקופה, לאחרי שהעמיד אותו נבוכנצר להיות מלך בירושלים אחרי גלות יחוניה. מצא פעם אחת צדקיהו את נבוכנצר שהיה אוכל ארנבת. השביע נבוכנצר את צדקיהו שלא יגלה מה שראה, שהמלך הרשע אכל ארנבת. בסוף צדקיהו לא יכל עוד לבלום את הפה שלו, הוא הבין שהוא חייב לספר את זה. הוא נשאל על השבועה אצל חכמי הסנהדרין. צדקיהו היה מצטער על שלא היה מגלה את השבועה, והיה מתבטל למלכת שמיים, וזה כמו לבטל את השבועה למען דבר מצווה. כלומר שהיה הדבר מצער מאוד את צדקיהו, שהיה מתבטל מתורת ועבודת השם, והתירו לו את השבועה שלא בפני המלך הרשע, למען הוא יוכל לספר את מה שהוא רוצה לספר ולהמשיך בעבודת השם. לכאורה, מה כל כך מפריע לצדקיהו להמשיך לשמור על הסוד הזה שהמלך אכל ארנבת? המלך הרשע, זה מספרים חז"ל בגמרא, הוא היה כל כך רע, אמרו חז"ל, מסכת סנהדרין, מרוב רשעות נפשו ציווה לעשות כלי אכילה מעצמות של אנשים מתים. לפי דעה אחת, זה מהיהודים, נערים יהודים יפים, הוא לקח אותם לגלות, כך בגמרא סנהדרין צדיק ב', מזה הוא היה מכין כלי אכילה, כלי אכילה מעצמות של ההרוגים והמתים שיחיה יחזקאל בבקעת דורה, כפי המסופר בספר יחזקאל עמד זין, וגם בגמרא סנהדרין צדיק ב', חלקם היו כלי האכילה של המלך הרשע, וגם הם קמו לתחייה. כלי האכילה ראשית תפחו על פניו, הוא לא הבין מה קורה, עד שאמר דניאל המלך הרשע, בשעה זו מחיה יחזקאל את המתים. בגרמניה מזעזע לשמוע, עשו סבון מאנשים, הוא עשה כלי האכילה מאנשים. אז המלך הרשע היה רשע מאוד. מה כל כך הפריע לו שצדקיהו ראה אותו אוכל ארנבת? ולמה הרגיש צורך גדול וחשוב כל כך לספר שהוא אכל ארנבת? הוא עשה סכום מעצמות של אנשים, אז הוא מתבייש לאכול ארנבת? מדוע בדיוק כאן החל עמידת הבושה להיות בנפשו של הרשע הזה? ובכלל, מה צדקיהו צריך לספר שהוא אוכל ארנבת? אם מישהו יספר שהיטלר ימח שמו אכל ארנבת, זה מעניין מישהו? עשה הרבה יותר גרוע. אלא, אומר הפסוק, זובחי אדם עגלים אישה קון. מה הכוונה? מה משמעות הדברים? יש אנשים שהם זובחי אדם, את החסד הם משקיעים בעגלים, עגלים אישה קון. העם הגרמני החשיב את עצמו למתרובת אנושי, נימוסים מכל האומות, ובסוף ראו שהוא חיית טרף. חיות טרף ורוצחים שפלים, מצד אחד נגד השחיטה, בעד הכלבים והחתולים, ומצד שני הם רוצחים. אז נכון, יש להם הסברים למה אפשר לרצוח, כי הם רוצחים את מי שמזיק לעולם הגזע הנחות שמגביל את עולם הג'ונגל האנושי מלהתפתח. בסדר, זה ההסבר. אבל זה הסבר לרשות, זה לא הופך את הרשות לקשרה, זו עדיין רשות שאין לתאר, אין לשאר. הם היו חסים על תרנגולת, אבל לא על חיי אדם, כך נבוכדנצר. נראה אוהב, נחמד ונעים, אפילו ארנבת אסור לאכול. דנו המפרשים, האם הוא אכל את הארנבת שהיא חיה או לא? אבל ארוג אנשים? לא, הוא מוצא הסברים. לאכול ארנבת? לא, זה אסור. ולכן הוא משביע את המלך צדקיהו, אל תגלה לאף אחד. הוא באמת, אומרים חז"ל המדרשים, שבסוף נבוכדנצר נהפך לחיה. מדוע? כי זה מה שהוא באמת, חיה. חז"ל מגלים שהקדוש ברוך הוא נס עשה והפך את נבוכדנצר לחיה ביער. ממש כך היה הנס, עשה את נבוכדנצר חיה ממש בפועל למשך 7 שנים. למה? כדי ללמד אותו מי הוא באמת, מי הוא נבוכדנצר. הפך להיות אריה ביער, ושם אכל כבשים ועיזים זברות, בלי שום בושה, כך כרשע. ובמדרשים יש שכך גם היה במצרים. במצרים היה דומה בהקשר הזה, מדוע? הם משליחים תינוקות. תינוקות של ישראל היור, פרו רוחץ עצמו בדם, 300 תינוקות בכל יום, מאידך נאמר בהם תועבת מצרים כל הורי צון, לחוס על הבהמות המסכנות, אבל דגים כן אכלנו, זכרנו את הדגה של מצרים, אולי אמרו שדגים יש להם דם קר, לכן הם פחות מרגישים בצער שלהם. כל מיני הסברים. איך לשים דגש על התפל ולהתעלם מהעיקר? מסופר שפעם ניגש יהודי חילוני צמחוני אל הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין, ראש ישיבת חברון, והוא שאל על אכילת דגים. ענה לו ראש הישיבה: היו שני אחים, קין והבל. הבל הביא מהצון קורבן להשם, וקין הביא מפרי האדמה. כנראה היה צמחוני. הוא הנזהר מלצער בעלי חיים, הוא השקיע את האנרגיה והמיקוד בלהימנע מלצער בעלי חיים, אבל בסוף הוא רצח את הבל. כמובן, לא כל צמחוני הוא מאיים חס ושלום, אבל כן, מדובר פה על העיקרון, לשים דגש על הפרופורציה, על המינון. גם אם היה ואדם מחליט שרוצה צמחוני והוא מוצא הסברים לכך, העיקרון הוא הערך, הפרופורציה, שלא יגיע לידי מצב זובחי אדם עגלים אישה כון. אפשר להבין את הרעיון. אנשים מעריכים ודואגים בזמן ובמקום שאין לדאוג, והפוך, לא דואגים במקום ובזמן שכן ראוי לדאוג, להשקיע. הם לא דואגים על הרגשות של האישה, בא לו הילדים, אבל כן שמים דגש איך ירגישו השכנים. בוודאי רוצים שהשכנים ירגישו טוב, אבל יש פרופורציה. קודם עושים דגש על טובת המחויבים אליהם. דוגמאות רבות של חוסר פרופורציה, לאו דווקא של רצח, אבל דוגמאות קיצוניות מלמדות את הרעיון. אחרי שהבנו את הרעיון, אפשר לראות את הדברים באופן מזערי בחיים שלנו. גם המצרים מכבדים את הצון, אבל הורגים את בני ישראל. יש להם הסברים. זה מפחד. מפחד שמה יעשו מהפכה בני ישראל. מתוך העם. בתוך העם. וילחמו נגד המצרים. כל מיני הסברים. אבל גם אם נאמר שהם היו מאמינים להסברים האלה, הפתרון הוא לא להרוג. ההסבר הוא לא המניע שלהם, אלא השנאה. אחרי השנאה יגיע הסבר. הרבי מצאנז קלויזנבורג, זכר צדיק לברכה, היה מספר שלפני כ-80 שנה רשו וגעשו כל הגרמנים על החוצפה הגדולה שעשו חוקרים כשהורידו חתול עם מסוק. למה? כמבחן. מבחן לראות איך מגיב החתול לשינוי האוויר לצורך לימוד הצנחנים. הכותרות הראשיים בגרמניה היו מחאות של ממשלת גרמניה על צער בעלי חיים. כמו נבוכדנצר, בטח תרם הרבה למדע, לתקשורת, זווית ראייה עקומה, להרוג אנשים, אבל לכל ארנבות זה אסור שאף אחד ידע. זובחי אדם עגלים ישקון, ארנבות ישקון. גם בחברה שלנו יש סגנון כזה, לא ברצח שמשמור, אבל בזלזול ובחוסר פרופורציה של רחמים כלפי אויבים, אבל שנאה כלפי שומרי תורה ומצוות. לאחרונה, בהרצאה בתל אביב, הייתה לי שיחה עם איש תל אביב, מישהו חשוב בעיני תרבות תל אביב. הוא התייח בחרדים עוד ועוד האשמות. אחרי שהוא קיבל מענה על כל הכעסים והתסכולים שלו, הוא סיים את הטענות באמירה מאוד מאוד חכמה. הוא כועס והוא אומר: איך אתה יכול לומר מה שאתה אומר? הרי הפרשנים בחדשות אומרים אחרת. נו, כידוע בכולל של יאיר לפיד מקבלים 8,000 ש"ח בחודש. סיימנו את השיח בכך שאם אין לך עוד מה לומר אלא את הטענה האחרונה, שאני סותר את הפרשנים בתקשורת, מתברר שמעולם לא עשית עבודת עומק, ובדקת את האמת, אלא האמנת לתקשורת, אז אתה מחזק את כל הטענות שלנו, שאתם מוסתים ולא מכירים את המציאות. אפשר לפגוע ביהודים שומרי תורה מצוות, לפגוע בציבור ערכי להעליב, סיכור לא אוהד, לא אמיתי, אבל להמשיך לדאוג לחתולים ולכלבים. חסד, בפרופורציה ובערכיות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.